Tête. Pas souffler devant. וביום הקים את המשכן, כיסה הענן את המשכן ואוהל העדות, ובערב יהיה למשכן כמראה אש עד הבוקר. כן יהיה תמיד, הענן יכסה לנו ומראה אש לילה. למה? למה יש ענן ואש? הענן ממה הוא עשוי? מים. ממה האש עשויה? מאש, יפה. זאת אומרת, יש פה שני יסודות מנוגדים, ומתאחדים מסביב למשכן. המים, זה נותן חיים. זה טוב, זה חיים. זה מידת החסד. האש זה מחלק, מידת החסד. צריך רק אם יש ביטוי גם מידת החסד, וגם למידת הדין. מאחר והמשכן הוא מקום הנחת הלוחות, הרי עיקר הפעולה של המשכן במדבר זה יותר שמירת הלוחות מאשר הקרבת קורבנות. יש אפילו דעה שאומרת שבמדבר לא הקריבו קורבנות, המשכן היה מושבת. אז באותה מידה, אם זה כך, אז עיקר העניין זה ארון הברית של בתוכו, כלומר התורה, ואז מסבירו לנו את מהותה של התורה, כעניינה של פרשת בהלכה בכלל, שבאה לבאר לנו את מהות התורה, שהתורה היא החיבור של מידת הדין עם מידת החסד, מה שיוצר מידה אמצעית הנקראת מידת הרחמים. רחמים. כן יהיה תמיד, הענן יכסנו מהרי יש לילה, ולפי העלות הענן מעל האוהל, ואחריכן נישאו בני ישראל, ובמקום אשר ישכון שם הענן, שם יחנו בני ישראל. על פי השם נישאו בני ישראל, על פי השם יחנו, כל ימי אשר ישכון הענן על המשכן יחנו, ועריך הענן על המשכן ימים רבים, ושמרו בני ישראל לשמוע את השם ולא יישאו, ושאשר יהיה הענן ימים מספר על המשכן, על פי השם יחנו ועל פי השם יישאו, ושאשר יהיה הענן מערב עד בוקר ונעלה הענן בבוקר ונעשהו יום ולילה ונעלה הענן ונעשהו, או יומיים או חודש או ימים ועריך הענן על המשכן, משכון עליו יחנו בני ישראל ולא יישאו ויערבו יישאו, על פי השם יחנו ועל פי השם יישאו, את משמרת השם שמרו על פי השם ויד משה. יש רק איזה, הדברים הם פשוטים, אבל יש איזה אמביוולנטיות, דו משמעות פה כל הזמן. האם הם נושאים לפי הענן או על פי השם? אפשר להגיד מה השאלה, הרי הענן, מי שמפעיל אותו זה השם. אז זה בא לומר שהיה במדבר דבר מאוד מיוחד. היה אפשר לקבל עדות על מציאות השם דרך הענן. למשל, זה בספר הכוזרי, מאמר רביעי, שיש מספר עצמים, אפשר לומר, שנקראים בשם השם, אף על פי שהם לא השם. למשל, כשמישהו מפנה את אצבעו כלפי השמיים, למה הוא מתכוון? לקדוש ברוך הוא. למרות שהקדוש ברוך הוא לא בשמיים, הקדוש ברוך הוא לא בשום מקום. מה? לא נוכח שאני חושב. כן, אבל אני אומר, אני בני אדם בימינו, מה הם עושים? הם מדברים ככה, ביראת כבוד, עצמים כלפי מה? אפילו אומרים שאנחנו עם פנים שלנו יראת שמיים. כלומר, אנחנו כן מדברים על עצם, היינו השמיים, כאילו שאנחנו פונים לקדוש ברוך הוא. או למשל, אנחנו ראינו שכאשר הענן היה שוכן על האוהל של משה, כך כתוב בפרשת כיסה, כל העם היה משתחווה מכיוון הענן. דבר שיכול לא ראוי, הענן זה אחד מהנבראים של הקדוש ברוך הוא, זה לא הקדוש ברוך הוא בעצמו, אז מה אתה משתחווה לכיוון הענן? גם השכינה היא לא גשמית. אלא, מה? אלא הכוונה, הדברים האלה, הענן, השמיים, מסביר הכוזרי, אלה הם העצמים שאנחנו יודעים שמופעלים ישירות מהשם ולא אמצעים. ולכן הם מורים על מציאות השם, ולכן אנחנו רשאים לפנות אליהם. כן, עכשיו, אם אתה רואה ריבה, מי עשה את הריבה? זה לא הקדוש ברוך הוא עשה את הריבה ישירות, נכון? יש הרבה תהליכים עד שנעשתה הריבה. לעומת זה, אם אתה רואה את השמש, השמש מי עשה אותה? הקדוש ברוך הוא עשה אותה ישירות. ולכן אתה מייחס בתוכחות השם לעצמים שבהם אתה רואה את פעולת השם ישירות. לפחות מה שחשבו במקדם שזה כך, מה שחשבו על הרקיע, על הגלגל הראשון שהוא נפעל ישירות מהשם, חשבו בכלל שצורך כזה גלגל הראשון, ולכן היו אומרים, פונים אליו, לא שחזות היה עבדו, מי שיעבוד את הגלגל, הוא יעבוד את השמש, הוא יעבוד את הענן, הוא עובד עבוד הזר. אז גם פה, הענן זה השם, כלומר, יש מכן משהו מיוחד לתקופה של המדבר, שבמדבר נפגשים עם השם בחוויה בלתי אמצעית, ולא בחוויה אינטלקטואלית. זאת אומרת, יש מקום לחשוב שאיך אני אפגוש את הקדוש ברוך הוא, דרך השכל שלי. האפשרות הזאת, שפילוסופים רבים ניצלו אותה, היא אפשרית דווקא בזמן של סילוק שכינה. אבל כשיש גילוי שכינה, אז במקום השכל נמצאת החוויה. בבקשה. נכון, לכן אני אמרתי, הוא עשה כנע, כן, אדם משתחווה מול הענן, יחשוב שהענן נלו, נכון? אלא מה אתה אומר, הוא משתחווה למי שהביא את הענן הזה, לגיבול השמיים, מי ערב לנו? תשובה, בזמן שיש גילוי שכינה, אין סכנה, כי אז כל אחד יודע. זה כמו שכאשר המלך חי, אף פעם לא תתאה לחשוב שתמונת המלך היא המלך, בסדר? אבל אתה מחווה את התמונה. אבל אדם הראשון לא עבוד עבודה זרה, זה עושה אחת אחת. טוב. פרק י. אז זה בעצם נושא ענן, פרק י. למה כל זה כתוב? זה רכיבתם של ישראל, כן? להראות כמה שהם היו, כן, נאמנים לצו השם. וידבר השם אל משה למור, עשה לך שתי חצוצרות כסף. מקשה תעשה אותם, והיו לך במצרה העדה, ומסע את המחנות. מה זה החצוצרות האלה? של מי הם קודם כל? זה של משה, כלומר זה הרכוש הפרטי שלו. אז מה קרה כשמשה מת? לאן עברו החצוצרות? אם זה שלו, צריך לעבור לבנים שלו, מה זאת אומרת? זה רכוש פרטי. מה? אז מה אם זה מיוחד? כתוב עשה לך, קודם כל. אם זה שלו, זה שלו.
עשה לך גם כמאמר לך, אמר על המנורה, על המנורה שלו.
אם כתוב על המנורה עשה לך. כתוב עשה לך מרגיל. שלח לך, זה משהו אחר, לא כתוב עשה לך. עשה לך זה מזל שלך. אז איך מה צריך לקרוא לחצוצרות אחרי שמשה מת? בירושה לילדים.
שמאל לך.
נכון. זה שלא, בקיצור. טוב, בקיצור. אין שקוע של דרשות, אבל... כן. החצוצרות הם של משה, אבל באמת באמת גנזו אותם אחרי פטירת משה, נגנזו. למה גנזו? כי זה סימן של מלכות. כיוון שהמלכות לא עברה אל בניו, אז זה נגנז. כן, היום יש חצוצרות כסף. עכשיו בכותל יש שם כמה חצוצרות כסף, כשיש צרה לעם ישראל, שוקעים בהם. למה צריך להיות מקשה? זה מה שקטע אותו. אין מה למה. יכול להיות, אני לא יודע, כשהוא יעשה מצידו. שיהיה כמה שיותר קרוב לטבע. איזה חצוצרות התפקות על היום? אתה שואל איזה חצוצרות יש היום בכותל? תשובה, יש חצוצרות מכסף. הם בלשכת רב הכותל. כשצריכים אותם, מוציאו אותם. בסדר? השתמשו בהם בעצם האחרונה, באחת התפילות הציבוריות שעשו בגלל המצב הקשה. לפני ארבעה חודשים זה היה, נכון? הוציאו אותה, כתוב זה. אני נכחתי שם. אני יכול להעיד. מה? השרת. השרת. אבל זה כל שונה מאוד מהשופר. השופר זה טום, אבל החצוצרה זה מוסגרת. כן. זה נשמע כמו... זה עוד אחר. עכשיו מה שעושים? עושים גם שופר וגם חצוצרות. ואז בכלל יוצא עוד יותר מהם. טוב, אז... עשה לך שתי חצוצרות כסף, וכשאתה עשה אותה והיו לך למקרא העדה, הוא מסע את המחנות. זאת אומרת, כשאתה צריך לקרוא לאנשים, או להסיע את המחנות, אתה משתמש בחצוצרות האלה. כן. מה יש בכסף אם לא סעדו את זה עד עכשיו? אם סעדו אותו לענות? לא, לא דווקא. האמת היא שלא סעדו. לא סעדו. כסף זה רחבים? כסף זה חסף. זה כיסופים. כן, כמו הדבר שאני משתוקק אליו. זה ביטוי משתוקק. לכן האישה נקנית בחסף. למה לא בזהב? הרי בעיקר הדין, אפשר לתת לה מה שרוצים. רוב החתנים, מה הם נותנים? טבעת זהב. רוב החתנים, אנחנו נותנים טבעת זהב. ככה נהגו רוב המשרד לשים טבעת של זהב. ואף על פי כן המשנה קוראת לזה בחסף. למה? כי האישה נקנית בהשתוקקות. עשה לך שתי חצוצרות כסף, נמצא תעשה אותם, והיו לך למיטה העדה ומסע את המחנה. ותקעו בהם. ונועדו אליך כל העדה. אל בית החול מה. מה זה לתקוע? איזה קול זה? איזה קול? תקיע, זה קול פשוט. זה תקיע. בסדר? קול פשוט. אז מה מיוחד בכל הזה? בגלל שהוא פשוט, אז הוא מאחד. כולם מרגישים שייכות. יש משהו שמחבר את כולם. שאלה יפה. האם היום, אחרי חזרת עם ישראל לארץ, אפשר להיפגש עם הקדוש ברוך הוא, דרך תופעות טבע כמו אז? תשובה, עדיין לא לגמרי, כיוון שעוד לא, אנחנו עכשיו בתהליך של החזרת השכינה, השכינה חוזרת בהדרגה, אז גם קדושה דרך הטבע זה חוזר בהדרגה, ולכן הסכנה הפגנית עדיין קיימת, ולכן יש זהירות. אבל בבוא הזמן, בעזרת השם יתברך, עוד מעט. כן, יש בכל זאת קדושת הטבע בארץ ישראל. כן, מאור. אתה אומר שהתופעה הזאת לא חידדה את האמונה שלהם, והרי היה לשם טעות, נכון? כן, האם אתה רוצה שאני אגיד לדברים או רק אתה רוצה להגיד? תשובה. לא היה צריך כלל או כלל לחדד את האמונה שלהם, בגלל שבאותם הימים לא היה מושג של אמונה. תגידו את המשנה שלכם, אני אגיד את מה שהיהדות חושבת, אתם תגידו את זה. אז אני אקודם. מה זה יהדות? זה מה שהרבנים אומרים, לא מה שהתלמידים אומרים. תגידו, זה עובר, זה דור לדור, אז כן, משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע. יש לו נזכרים, נזכרים מבינים, נזכרים לזה אולי. מחזירים את זה לזוגות, לזוגות לתנאים, תנאים למוראים. המוראים, יש המוראים הגיונים, הגיונים הראשונים, הראשונים האחרונים, עד הרב צבי יהודה, והרב צבי יהודה מסר לי, ואני יכול מסר לכם. בסדר? זה טוב. דוקטורט זה לא איזה סברה כזאת, או קראתי בספר, ואיזה ראיתי איזה דוקטורט באוניברסיטה ליהדות, ואז נראה לי שזה ככה וככה. זה לא ככה. אז עכשיו כהנים, כן, לא היה מושג בכלל של אמונה באותם הימים. משום שהאמונה זה דבר שיש לו משמעות רק בעולם שבו אין התגלות. מאחר והייתה התגלות, הם לא זקוקים לחזק את האמונה. כי לא הייתה אמונה, זאת המציאות. אלא מה? תגיד להם, חטאו בכל זאת. זה שאדם חוטא זה לא בגלל שהוא לא מאמין. אדם חוטא בגלל שיש לו יצר הרע. יש לו בחירה חופשית להיכנע ליצר הרע או שלא להיכנע. זה החלטה שלו. לא היה המושג אמונה באלוהים הוא מושג מודרני, מושג שמשתמש. זה לא מושג שהיה קיים באותם הימים, גם לא תכונה של אמונה. כל המושגים האלה זה מושגים חדשים. זה מושגים שהתפתחו, כפי שאמרתי, אחרי סילוק השכינה. מאז סילוק השכינה, התפתחה הפילוסופיה הקלאסית ואחר כך כל מה שבדיקו, והדתות, כל מה שבדיקו. אבל אתה לא יכול לדבר על חוויית החיים של אבותינו במדבר במונחים של אמונה. זה פשוט מגוחך. זה בערך כמו להגיד, אתה יודע, זה היה מאוד מעניין הקונצרט. היית צריך לראות את הכפתורים של הנגנים. כפתורי החליפות של הנגנים. איזה קונצרט יפה זה. אם שזה קשור לעניין. נראה? אתה עוד פעם שואל שאלה שמורה על כך שלא הבנת כלום מה שאמרת. שאלת האם האמונה התחילה אחרי מעמד הר סיני. אני אמרתי דווקא שאחרי מעמד הר סיני לא הייתה אמונה, לא יכולה להיות אמונה. אמונה זה חוויה שקיימת בעולם של סילוק שכינה, לא של גילוי שכינה. אני רואה שאתה... אני רוצה שהוא יבין. כן? אמונה זה כאשר למשל אני בחושך, ואני מאמין שבחוץ יש אור. הכל סגור, הכריסים מוגפים, הכל חשוב. אני מאמין שבחוץ יש אור. זה נקרא אמונה. אבל כשאני באור אין אמונה. יש מציאות. מובן? ולכן זה יהיה מגוחך לומר שהם התחילו להאמין אחר ממעמד הר סיני. אנחנו יכולים אולי להגיד מילים כאלה מתוך הקשה ממצבנו עליהם. אבל הם לא חוו את זה ככה. מובן? למשל, כאשר נביא היה אומר לך, ראיתי את השם יושב על כיסא רם וניסה. האם הוא התחיל לשאול את עצמו שאלות בפילוסופיה, איך זה יכול להיות? התשובה היא שזה לא עניין. זה לא שהנביא כשהוא ישב בינו לבין עצמו לא היה מסוגל לעשות חשיבה פילוסופית, אבסטרקטית וכל מה שאתה רוצה. אבל המפגש של ראיתי את השם יושב על כיסא רם וניסה הוא מפגש בעל עוצמה חווייתית שהיא מעבר לכל הספקולציה. אתה מבין מה שאני אומר? אז לכן גם עם ישראל, כשהיה אצלו הענן, לא יצא לסוף את עצמו האם הוא עובד לענן והוא עובד את השם וכו'. הייתה חוויה בלתי אמצעית של המפגש עם האלו. נכון? טוב. ממתי התחיל מושג האמונה? כפי שאמרנו שש פעמים, המושג אמונה התחיל ברגע שנהיה סילוק שכינה. מתי היה סילוק השכינה? אתה שואל. מגלות. לפני כמה זמן, אני חושב שאתה אמרת הפוך מה שהבנת בהתחלה.
זה
היה מושג שכינה. כי הייתה שכינה שורה. לא אמרתי דווקא בהערת פנים, זה אתה הוספת הערת פנים. נכון.
נכון.
אתה שואל שאלה פשוטה, האם חזרת האם שיבת ציון מימי בית שני חידשה את השארת השכינה? לא, זה בדיוק מה שאתה שואל. אתה שואל ככה, אם כשגלו בימי חורבן בית ראשון נסתלקה שכינה ואז נתחדשה האמונה בעולם, אתה שואל האם בימי בית שני כשחזרו ישראל לארצה, האם אז חזרה השכינה? זה מה שאתה שואל, נכון? תשובה, חזרה לפיצי, הייתה שכינתונת, כן? זה לא רציני. זה לא רציני. זה לא אומר, שבתי לציון ברחמים. אבל מה היה שם? נר מה ערבי היה דולק כל היום, עד ימי שמעון הצדיק. אחר כך זה הפסיק. מדי פעם היה נדלק שוב, ככה כתוב. וחנוכה היה משהו, שמונה ימים. אז אני מסביר, תקיש, כשיש שכינה אין אמונה, אז זה מושג יחסי,
אז חזר מושג אמונה
בגדול, 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 כשיש שכינה יש ידיעה, יפה, זה ידיעה, יפה, חזרה בגדול, אז האמונה, לא, האמונה חזרה בגדול, שכינה חזרה בקטן, אז אמונה בגדול, זה הכל פרופורציונלי, בסדר? אוקיי. וימינו בשם ובמשה עבדו, וגם בך יאמינו לעולם. המשמעות של מונחי האמונה בתנ"ך הוא שונה מהאמונה בעברית המודרנית. לא שהמילה אמונה לא קיימת בתנ"ך, אבל זה מתאר חוויה אחרת. כן, החוויה שהאמונה מתארת, שהמילה אמונה מתארת בתנ"ך, זה למה שאנחנו קוראים ידיעה. כן? זה לא אמונה במובן המודרני, המושפע מהנצרות של ימינו. כן. בבקשה. נכון, גם עד היום. נכון. כלומר, מה שאתה אומר, ברגע שהפסידו שכינה, אין לנו דעת אלוהים. זה נכון. כן, עוד שם. כן, נכון. אתה צודק באופן עקרוני, אבל לא תמיד. יש מצבים של הערה, יש מצבים של הסתר. כן, בבקשה. יש דעה שהשכינה לא זזה מהכותל המערבי. נו, אז מה? זה מאוד מעניין מה שאתה אומר. נו, אז מה השאלה? מושג שכינה הוא מושג גמיש. יש מדרגות של השראת שכינה. הלאה. פסוק ד' ואם באחת יתקעו, כלומר לא בשתי אחת אותו, ונועדו אליך הניסים ראשי אלפי ישראל. אז הסברנו שהתקיעה מורה על אחדות, על יציבות, וגם המשמעות של הפועל לתקוע, כן? למשל אני תוקע יתד, כשאדם תוקע יתד תקוע חזק, כן? הוא לא זז, אז התקיעה מורה על יציבות. אבל פסוק ה, הותקעתם תרועה ונעשו המחנות, אנחנו נתקדם. מה זה תרועה? זה כל שבוע, נכון? יש כמה אופנים, או טו טו טו, או טו 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 טו, או שניהם. אז הקולות השבורים האלה, זה מלשון רעוע, משהו מתחיל לזוז. יש תקוע ויש רעוע, היתד מתחיל לזוז. לכן כשצריך לנסוע, התקעתם תרוע, ונעשו המחנות האחרונים. אני לא הייתי כותב התקעתם תרוע, אני הייתי כותב והרעותם תרוע, נכון? אבל פה כתוב התקעתם תרוע. מזה למדו חז"ל שלפני התרועה צריך גם כן לעשות תקיעה. עושים תקיעה תרועה ועוד תקיעה לאחר. השאלה היא למה? יפה. כדי להגיד שגם חוסר היציבות זה בא מתוך יציבות. זאת אומרת העולם איננו או תקוע או רעוע, הוא תמיד תקוע. אבל יש לפעמים מצבים של תרועה, אבל בתוכם יש אופטימיות. ותקעתם תרועה שני, ונעשו המחנות. אגב, מה זה המחנות הנוסעים האחרונים קדמה? איזה מחנות זה? יהודה. מחנה יהודה, כן? מסחר וזבולון. ותקעתם תרועה שני, ונעשו המחנות האחרונים תימנה. איזה מחנה זה? ראובן. כן, מחנה ראובן. תרועה יתקעו למסעל, ובהגהיל את הקהל, תתקעו ולא תריעו. ובני אהרון הכהנים יתקעו בחצוצרות והיו לכם לחוקת עולם לדורותיכם. ודאי, זה יהיה חצוצרות אחרות. וכי תבואו מלחמה לארצכם. כן, כן. שיבנה בית המקדש, אנחנו בוודאי נתקעו בחצוצרות. מה זה? זה בדיוק העניין, זה חצוצרה, זה דבר ששומעים, אני לא מבין תהיה את הבעיה. מי אמר שכל העם צריך לשמוע? מי אמר שצריך? לא, לא. אם אתה רוצה להביא את כל העם, אז צריך לעשות חצוצרות. לא יודע.
כמו
שעושים
את
התפילה
של
הצפירה,
כל הארץ
שומעים. כן, זה חשמלי, אבל... אז אתה אומר שאפשר לצאת ידי חובה על ידי חצוצרות שמועברות בכל... זה לא פשוט. זה להגיד שאם זה מועבר בגלי היתר, שזה גם נקרא הכל של חצוצרה. לפי דבריך אי אפשר לצאת ידי חובה קריאת מגילת אסתר מהרדיו, והרי הפוסקים אומרים לא כך. כן? טוב. מה אתה אומר? המשיח יגיע אם יודיעו באינטרנט. לא יודע אם יגיעו. יכול להיות שיודיעו באינטרנט. פעם ראיתי גיליון של The Jewish Press לפורים. אז הם עשו משיח arrives. כן, רק שאומרים שהוא תקוע בגלל שיש שביתה של בניו יורק ויש שביתה של המטוסים ו... הללאל הוא לא סומך, וכל זה, כן, טוב. טוב. כן, היא בעיה, אנשים ככה, המשיח יבוא, פתאום יגישו לו אוכל, ידעו, כבודו זה יבול נוכרים. בעיה, לא רוצה. כבודו זה, לא רוצה. ומה תאכל? כן, טוב. מה צריך לכוון בתקיעת שופר? בהתייחס לידיעה החדשה, אודות השילוב של יציבות ואי יציבות בתקיעת שופר. זה בדיוק זה. הרי מה זה תקיעת שופר? אורו ישנים תרדמתם. זה כדי לחזור בתשובה, נכון? אדם עושה חטא, אומר לעצמו, וואלה, אין לי תקווה. הלך עליי. אומרים, לא, התחלת מתקיעה, היית בהתחלה בסדר. עכשיו יש תרועה, משהו התרועע, אבל אל תדאג, בסוף יש תקיעה. כן, בסוף אתה חוזר. זה אפילו מאוד יותר טוב, כי התקיעה שבסוף התקיעות היא יותר ארוכה. זה הכוון. איפה אנחנו? פסוק ת' וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצער הצורר אתכם. אז פה לא כתוב התקעתם, אלא והרעותם בחצוצרות. לא כתוב אפילו התקעתם תרועה, אלא רק התרועה היא מופיעה כאן. נכון? כי המלחמה זה הדין הקשה. אז לכן, דווקא במלחמה, והרי עוטה בחצות. למה לכתוב, והרי עוטן תרועה? לא יודע. ונזכרתם לפני השם אלוהיכם, ונושאתם באויביכם.
מה?
כן, זה השבירה של כל הסדר, המלחמה. אז במקרה כזה אתה רוצה לעורר רחמי שמיים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, הנה, הלכה התקיעה. אף על פי שלהלכה, בזמן מלחמה, עושים גם תשרף, תקיעה, דברים תרועה תקיעה. השאלה היא, מה הנקודה המודגשת, מה המובלט? אז מה שמובלט זה התרועה. לא, אבל לא, מה שמובלט בטקסט. כן? העיקר הכוונה לתרועה. וראש השנה אני בעיקר מתכוון לתקיעה, שממתיקה את התרועה. יש גם הלכה. שהתקיעה צריכה להיות ארוכה לפחות כמו התרועה אם לא יותר. היא צריכה לבלוע אותה כדבר. אבל כאן, לפחות לפנית הכתוב, מדגישים כאילו שיש רק תרועה. פשוטו של מקרה. המלחמה זה חלק מסדר טבעי, נכון, אתה צודק. אבל לא אמרנו שזה חלק מהסדר. זאת אומרת, זה לא בסדר שיש מלחמה. והרעותם בחצוצרות, ונזכרתם מפני השם אלוהיכם, ונושעתם מאויביכם. מה? מה? זה כמו שתגיד שעדיף שיש מחלה. לפעמים מחלה ממלא פונקציה, אבל מחלה זה רע. כן. אנחנו כביכול מראים לפני הקדוש ברוך הוא, תראה כמה שאנחנו רעועים. זאת אומרת שתפילה יותר גדול מתרועה, לא נכון. כי התרועה זה קול ללא מילים. זאת אומרת, אני אפילו לא יכול לבטא את זה במילים. ברגע שאני מסוגל להגיד משהו בפה, אז זה סימן שאני עוד איכשהו שולט בדבר. אבל אני לפעמים רק צועק, כן? יש גם תרועה בפה, כן? וישמע את כל העם ברעו שהיו מראים בפה. כן, אז זה מראה על משהו יותר שורשי. לא, זה לא קשור. טוב. מה? אתה ככה, כן. נושעתם אויביכם, אתם זועקים, נושעים. אתה אומר שיש מלחמה שעם ישראל זעק ולא נושע, כי לא עשו תשובה. זעקו ולא עשו תשובה. כן. מלחמה האחרונה, דווקא הצלחנו, נוסענו. זה היה מלחמה מפושלת, אתה צודק, אבל איך שהוא יצא. נכון, תלוי לפי העניין. טוב. באמת אנחנו נוהגים את הדבר הזה, שבשעת צרה, מלחמה או מגפה, ובאמת תוקעים בחצוצרות, בכותל עושים את הדבר הזה. האמת היא שעיקר המצווה זה לפני השם אלוהיכם, זאת אומרת במקדש. יש מצווה בזמן הצרות, במקדש, ליד המזבח, תוקעים בחצוצרות. לא, עושה אותו מרעים בחצוצרות. עושים את זה, למשל, בתעניות. תעניות, אז מעיקר מצוות היום בחצוצרות. אז לכן חצוצרות מעריכים ושופר מקצר. למה? שעיקר מצוותו, מצוות היום, בחצוצרות. אבל בראש השנה זה הפוך. בראש השנה שופר מעריך וחצוצרות מקצרות. שמצוות היום בשופר. נכון? מסופר בגמרא על אחד החכמים שרצה לעשות את זה בבית הכנסת שלו. רצה בבית הכנסת שלו לעשות שופר וחצוצרות. בראש השנה. אז אמרו לו, לא, אתה לא יכול, לא אמרו אלא במקדש. רק במקדש אתה עושה עם חצוצרות. אז השאלה היא, למה? מסביר הרב קוק במאמרו, החצוצרות. יש לו מאמר שלו, במאמריה. הוא מסביר שהשופר זה הכלי הטבעי. זה כלי שבא מהטבע. בטבע אין כל כך טומאה. אז מה שאין כן החצוצרות, זה כלי מלאכותי. זה הכישרון של האדם שיצר את החצוצרות. ושמה זה קשה למצוא קדושה. והטכנולוגיה והאסתטיקה, זה לא כל כך פשוט. אז כשיש יסוד של קודש חזק דיינו בית המקדש, אז אפשר מכוח הקדושה הטבעית גם לקדש את הקדושה המלאכותית, למצוא את הקדושה המלאכותית. מה שאין כן בזמן שבית המקדש חרב, אז אנחנו חוזרים אל מה שבטוח, אל השופר בלבד ולא אל החטוטים. זאת אומרת שיש ציפייה לתקיעה האידיאלית, זו שיש בה גם חצות זהות. כן, בבקשה. אתה צודק. כלומר, יש בטבע טומאה, כי הטבע הוא לא מוסרי. אבל בתוך הטבע פנימה יש קדושה. אז אם אתה אדם קדוש, אתה תחשוף גם את הקדושה שבטבע. הטבע הוא לא ישות מוסרית, הוא ישות סתמית. כמו שאני אמרתי, זה אי מוסר. לא אמרתי שהוא רע. יש טעות בגלל שאנחנו לא מדברים באותה עברית. בעברית של הרחוב, כשאומרים מוסרי, הכוונה טוב. בעברית של החכמים, כשאומרים מוסרי, הכוונה מה ששייך לטוב ולרע. בעברית של הרחוב, כשאומרים מוסרי, אומרים, האדם הזה הוא מוסרי, הכוונה שהוא אדם טוב. ואדם רע קוראים לו לא מוסרי. זה בעברית של הרחוב. בעברית של החכמים, בסופיה וכו', או כשאומרים מוסרי, הכוונה, מה ששייך לתחום של הטוב ולרע. של הטוב ולרע. דבר שלא שייך בו טוב ורע הוא לא מוסרי, הוא בחוץ. אבן היא לא מוסרית. בסדר? אוקיי. מה שאין כן רשע, זה שייך לתחום המוסרי. אוקיי. יכול להיות שזועקים, שווים, אבל בכל זאת לא מנצחים. עונש? לא. אלא אם כן, זה בא ככפרה, משהו אחר. כן, יש, לפעמים יש עבירות שלא די לחזור בתשובה, אלא צריך גם ייסורים לכפר, אז לפעמים באים הייסורים ככפרה. כן. לא, לא אמרתי שיש אותם בכותל, לא יכול להיות, לא אומרים אותם אחרי יש. אחת אותו שאני אמרתי שיש בכותל, כן. לא, הם לא קודם. לא, 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 אז כשעשו את החטוטרות האלה, דאגו לי. זה חטוטרות מודרניות, נעשו במאה ה-20. כן. למה החטוטרות צריכות להיות מקשה אחת? זה עובד יותר טוב. פחות נשבר. זה פשוט טכני. כן, אלא אם כן נאמר שיש פה גם דבר עמוק, אבל אני לא יודע. אז ששאלת את זה, כן. כן, אז מה שאמרתי, שלפעמים יש מלחמות שלמרות שחוזרים בתשובה מפסידים מהם לא כעונש, אלא ככפרה. כי לפעמים יש עבירות שלא די לחזור בתשובה עליהם, צריך גם איסורים שיגמרו את הכפרה. כן? בבקשה. האם יש מלחמות שבהם אנחנו מנצחים ובכל זאת מתים אנשים? בוודאי, זה שאלה. ככה ידוע שאין התורה סומכת מצוותיה על ניסים, ולכן דרך הטבע אנשים נפגעים במלחמה. כן. טוב, פסוק יוד. כן. האם יש הדין הזה שצריך לזעוק ולהריע בשעת צרה? התשובה היא שכן ולא. כלומר, המצווה היא היום לזעוק, כן? מזה למדו שצריך, יש מצווה מן התורה, לצעוק בשעת צרה, זה לכולי עלמא, גם למי שאומר שתפילה דרבנן מסכים שבשעת צרה זה דאורייתא. השאלה היא האם יש מצווה דווקא לעשות מה שעושים בחצוצרות? לא לגמרי ברור. נראה פה מהפסוק שזה דווקא במקדש, לפני השם. כן, אתה אומר שראינו בכל מיני כינוסים שתקעו בחצוצרות. זה גם דבר חדש. זה בערך 15 שנה שזה קיים. לא מעבר לזה, אולי 20 שנה. לפני כן אני לא זוכר שהיה בכלל דבר כזה. והמטרה, עושים את זה זכר. זכר. כן, זה זכר. יש למשל בכותל חצוצרות מכסף. נמצאות בלשכת רב הכותל ומוצאים אותם בשעת הצורך. ואז מדי פעם משתמשים בהם. למשל, לאחרונה היה תפילה לפני כ-4 חודשים, מרב מרדכי אליהו, בגלל המצב, מה? בגלל אנפוליס, כן. אז הוציאו את החצוצרות האלה, והשתמשו בהם, כפי שאמרנו כבר בתחילת השיעור. תגיד מה ש... יש אולי, כי יש סופרים שזה גם שייך היום. ומה עם חילול השם בשל ההפסד של עם ישראל במלחמה? פה צריך לתקן. קודם כל כתבת חילול השם ה-צ'ופצ'יק. זה טעות. אי אפשר לחלל את השם חס וחלילה. אתה לא יכול כבר לחלל? לא יכול להיות. אלא צריך להגיד חילול השם ה-ש-מ. אני ראיתי שאפילו רבנים גדולים טעו בדבר הזה, וזה חמור, כי זה כפירה. להגיד חילול י-ק ו-ק זה כפירה. אבל אפשר לחלל את שמו, שין מ-ו, השם. אחרי צריך לכתוב חילול השם, שין מ. עכשיו, האם יש חילול השם בשל ההפסד של המסעות? ודאי שזה חילול השם. לכן הקדוש ברוך הוא משתמש בדבר הזה בזהירות, וגם אנחנו יש לנו קלף. כן, הג'וקר שאנחנו משתמשים בו, כשאנחנו רוצים לשכנע את הקדוש ברוך הוא, זה, אם אתה לא תעשה את זה, זה יתחלל שלך. הגדול, זה לא חלל. אם צרת יחיד תגרום לחילול השם, אז ודאי שהוא צריך להתחיל את זה. זה עובד, ודאי שזה עובד. כן, למה יאמרו הגויים? זה עובד. לא לנו השם, לא לנו, כי לשמחת אין כבוד. למה יאמרו הגויים? אגב, רואים שגם משה רבנו, בתפילות שלו, כשזה הולך קשה, משה אומר, מה יגידו מצרים? מה יאמרו? אז זה עובד מצוין. הקדוש ברוך הוא, דבר אחד מטריד אותו, זה מה יאמרו הגויים. כל השאר. אתה שואל מדוע בתפילות אנחנו לא מזכירים שהפעולה, למה בתפילת, אתה שואל מדוע בתפילת 18 לא אומרים שהקדוש ברוך הוא מביא גואל למען שמו, או לא אומרים שהוא יגלינו גאולה שלמה למען שמו, למען שמך, אתה אומר, כן, זה אתה אומר, זה עשי, אתה שואל מדוע לא כתוב.
לא, סליחה, זו השאלה שלי, זה שאנחנו ואנחנו לא מזכירים שיש חילול השם בזה שאנחנו
נמצאים בגלל. לכאורה, אני לא מבין, זה בדיוק מה שאנחנו אומרים.
לא, זה לא מבין.
כן, שאנחנו אומרים.
לא שאלה משחילול השם, אז
זה מה שאנחנו אומרים, שאנחנו אומרים למען שמך. הכוונה, מה זה למען שמך? ששמך מחולל, זה הכוונה.
לא, זה לא אומר לך.
זה כן מה שזה אומר.
זה פסיכולוגיה,
זה לא, לא, זה לא פסיכולוגיה, זה מה שזה אומר. טוב, פסוק. תגיד לו שאני לא פה. טוב. פסוק יוד. עכשיו, כדי להבין את פסוק י' צריך להבין את הסמיכות, כן? תזכרו שזה אחרי פסוק ת'. וביום שמחתכם ומועדיכם וראשי חודשיכם ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם והיו לכם בזיכרון לפני אלוהיכם, אני השם אלוהיכם. מה זה וביום שמחתכם? יפה, זה מתבקש, נכון? אתם חוזרים מן המלחמה, אז מה עושים לכבוד שחזרנו איך? מה? הודיה, וביום שמחתכם, כלומר אתם ניצחתם במלחמה, מדובר שניצחתם, כן, ונושעתם מאויביכם, ואז וביום שמחתכם, זה פשט הכתוב, פשט הכתוב שבמקדש יעשו הודיה, ואז יש מצווה לתקוע בחצוצרות, נכון? על מה? על העולות. אף על פי שכל יום היו תוקעים בשופר בבית המקדש, אבל פה היו עושים תקיעה מיוחדת לכבוד זה שיצאנו בגדול. זה תהלוכת ניצחון. ועד כך מפרש רבי אברהם אבן עזרא. כמו כן גם רבינו תם, כפי שמובא בתלמידי רבינו יונה בשם רבינו תם, שיש שהפסוק הוא יום שמחתכם נאמר על הניצחון והמלחמה. המצווה הזאת היא גם במועדיכם ובראשי חודשיכם. זאת אומרת, במועדים ובראשי חודשים יש גם מצווה לתקוע בחצוצרות. השאלה היא מה שמטריד אותי זה הביטוי וביום שמחתכם. יש כאלה שאמרו, מה פתאום? זה לא נכון מה שאומר רבי אברהם בן עזרא, כתוב בספרי, ויום שמחתכם מילאו השבתות. אבל זה לא נכון. כי מה שכתוב, מילאו השבתות, זה על הוו של הוא ויום שמחתכם. כלומר, דרשו וו יתרה, כלומר, שגם בשבתות צריך לתקוע. אז באמת, בבקדש הם תוקעים בשבת, במועד, בראש חודש, ובעיקר, כאשר היו חוזרים מן המלחמה וניצחו. עכשיו, זה אומר, עכשיו, נשאלת השאלה, מי אמר לבני ישראל לעשות יום שמחה כשהם חוזרים מן המלחמה? לכאורה היה צריך להיות כתוב בתורה, כשתנצחו, תעשו יום שמחה. זה סעיף א', סעיף ב', יום שמחתכם, ניקחתם בחטאים. זאת אומרת, זה דבר טבעי. זאת אומרת, לא צריך לכתוב בתורה שאתם תעשו ימי חגיגה על הניצחון במלחמה, כי זה דבר המובן מאליו. כן, אף אחד לא אמר להם, זה ספונטני. אז התורה יודעת את טבעו של האדם, ולכן אין שום צורך לצוות עליו שיעשה שמחה על הניצחון, אבל אם כבר אתם עושים שמחה על הניצחון, יש גם מצווה דאורייתא שתקיע בחטאות שנדבק לזה. יוצא לפי זה שהתורה מזכירה דין דרבנן, או זאת אומרת מנהג אפילו, והמנהג משמש כיסוד הדין דאורייתא. כך שההבחנה בין דאורייתא לדרבנן היא לא לגמרי ברורה לפי זה. מה? לפי זה אם לא יעשו שמחה, אז גם לא יתקעו. אבל זה לא בסדר שלא עושים שמחה. בסדר? כן. עכשיו, התורה כנראה מניחה שבני ישראל היו כאלה באותם הימים, בני משה, שרוצים לעשות יום שמחה. האם יש רמז לזה בכתוב? מה אתה אומר? עוד מעט נגיע לזה. יוצא לפי זה, שכשיבנה בית המקדש, יש מצווה דאורייתא ביום העצמאות לתקוע בשופר, לתקוע בחטאים. נכון? ככה זה יוצא. כלומר, אומנם היום יום העצמאות, נאמר שהוא דרבנן, בשלב הזה, כן? אז זה השאלה אם זה כל שנה או לא כל שנה. אז פה נכנס רבנו תם. רבנו תם אומר משהו מאוד מעניין. זה מובא בתלמידי רבנו יונה, לא כולם, יש כאלה ששמו לב לזה, יש כאלה שלא שמו לב לזה. כשלמשל, קורא נס. קורא נס. האם אומרים הלל או לא אומרים הלל? אז רוב הפוסקים אומרים, בהתבסס על ההלכות גדולות של רבי המיוחס לרבנו יהודה גאון, שזה רק אם זה נס של כלל ישראל, אבל לא נס של קהילה פרטית. זה אחידה כותב בחיים שאל, אם יש איזה קהילה שקרה לנס, לא יגידו הלל, יעשו יום שמחה, אבל לא יגידו הלל. מדוע? כי ההלל נתקן רק על ניסים של כלל ישראל. גם איפה לוקחים את זה? אז רבי נותן אומר, מכל הכל את זה, מזה שנאמר, כי תבואו מלחמה בארצכם וביום שמחתכם. זה אדיר מה שאומר רבי נותן, שימו לב. רבי נותן מבין, שוביום שמחתכם, הוא מבין כמו הרבי אברהם בן עזרא, שוביום שמחתכם זה נאמר על החג שעושים בעקבות הנס, בעקבות ההצלה, והוא אומר, וזה נאמר רק על כלל ישראל, כי כתוב בארצכם. מזה אני לומד שלפי רבינו תם, מה שבארצכם זה נקרא כלל ישראל, גם אם לא כל ישראל היו שם. בסדר? אבל אני מקווה לי, יש טענה שאומרת, שמשל מלחמת העצמאות, זה לא נס של כל ישראל, כי זה היה רק ל-600,000 יהודים שהיו פה בארץ. ורוב היהודים היו בחוץ לארץ, אז זה לא נחשב. כן? זו טענה מאוד מוזרה, אני אפשר לחשוב שמדינת ישראל זה בקהילת קודש תל אביב, כן? קהילת קודש... הכפר שבין כפר גלעדי לבין נס ציונה זה קהילת קודש בגלות. ואיזה גלות? גלות ארץ ישראל משום. זה קצת מוזר התפיסה הזאת. אבל נגיד, מה טוען הרב גורן נגד זה? הוא אומר, לא, מה פתאום? זה נס שקרה לכלל ישראל כיוון שהוא קרה בארץ ישראל. מאיפה באמת אני יודע שמה שקורה בארץ ישראל זה שייך לכלל ישראל? כתוב פה. כך אומר רבינו תם, בארצכם וביום שמחתכם. זאת אומרת, כשאתם תבואו למלחמה בארצכם, זה נחשב למלחמה של כלל ישראל. ועל זה נאמר, וביום שמחתכם, הוקחתם בחטאים. עכשיו, רגע, רגע. עכשיו, מעניין, שמזה רבנו תם למד הלכה, הנוגעת להלל, שאומרים אותו לדורות, לא רק בשעת המעשה, נכון? לא רק בשעת המלחמה עצמה, לא בשנה הראשונה, אלא לדורות. אז מזה אתה למד שהפסוק הזה, פחות שירה בנותם, ביום שמחתכם, נאמר לדורות עולם. אז יוצא לפי זה, שיש מצווה דאורייתא, כל שנה ושנה שמזכירים את הנס, לתקוע בחצוצרות המקדש. עכשיו, יוצא לפי זה, שאולי צריך להגיד למדינת ישראל, לממשלה, שיגעו לזה, שביום העצמאות יעלו שני חיילים, עם חצוצרות, כהנים, עם חצוצרות, על הר הבית, ויתקעו. מה אתה אומר? אתה רואה שבפורים, לא, אתה רואה שבפורים לא עושים עליה. ואתה רואה שבחנוכה, שרוב עם ישראל היה עדיין בבבל, עוברים עליה. יש דעה, אז מה? יש דעה. לא, מה שאני אומר, זה שהכתוב מדבר על זה שעם ישראל עושה חגים כשהוא נגאל. מאיפה הוא לקח את זה? זאת אומרת, מאיפה הכתוב? זה קצת מוזר, אבל אני שואל פה שאלה רצינית. מאיפה הקדוש ברוך הוא לוקח את זה, כשהוא מצווה ביום שמחתכם, שעם ישראל כבר תיתן לעצמו ימי שמחה שינצח? הוא לקח את זה ממה שקרה בספר שמות. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לשם, מה המשך? ויאמרו למור. מה זה? ויאמרו למור. לא נכון, זה לא יכול להיות. אתה אומר שזה אומר שהם אמרו את זה לכל משפחת משה רבן. זה לא נכון, מסיבה פשוטה. כי אז היה צריך להיות כתוב ויאמרו למור. אבל לא כתוב ויאמרו למור.
ויאמרו לדודאים למור.
זה לא יוצא טוב, זה קלוש. אבל ידעתי שתהיה נמצא איזה משהו. כתוב בשמות רבה, שמות רבה פרק כף ג', אמרו נאמר לבננו שיאמרו לבניהם לומר כשירה הזאת כשהקדוש ברוך הוא עושה להם ניסים. כלומר, הם תקנו בשעת שירת הים לדורות עולם, שכל פעם שיתרחש שזה משהו מעין זה, להגיד הלל. זאת אומרת, ומי בעצם אז החליט על הדבר הזה? משה ובני ישראל. וזה מה שכתוב במסכת פסחים, בפסוק ז', שנביאים שביניהם תקנו להם לומר כשירה הזאת על כל פרק ועל כל צרה וצרה, שנגאלים אומרים אותו על גאולתם, נכון? רש"י כותב כגון חנוכה. יוצא לפי זה שהנביאים שתקנו לומר הלל ליום העצמאות, מי הם? כל עם ישראל, עם משה, אהרון ומרים, ביציאת מצרים. וכשאנחנו אומרים הלל ביום העצמאות, אנחנו נאמנים בתקנתם של משה ואהרון. כשהחשמונאים תקנו לומר הלל בחנוכה, הם נמשו את החיוב שלהם מתקנת משה ואהרון. זה לא החלטה שלהם. וזה מה שהכתוב אומר, ויום שמחת. זאת אומרת, יש מצווה שהיא מדי רבנן, הוא אפילו לא מדי רבנן, היא התעוררות של האומה, והיא מוזכרת בכתוב כיסוד למצווה דאורייתא. כן, מה קשה אדוני? זאת אומרת שהתקנות של הרבנות הראשית הן רק מימוש של החובה הזאת. כלומר, זה...
גם בלעדיהם המצווה
הזאת. נכון. נכון. למה להתאפס דווקא ברבנות הראשית? לא, ויש בכל דבר, זה תמיד מופקד בידי הבית דין של אותו דור, כמו החשמונאים. אף על פי שיש לזה גם מקום להתעוררות ספונטנית. אותו דבר לגבי הברכה. אנחנו מברכים גם על התעוררות ספונטנית, זו שאלה. למה מברכים על ההלל, למשל בראש חודש, אשר קידשנו מצווה וציווה? הרי זה העם החליט לברך. והעננים לא נהגו. לא. הספרדים מברכים, מה אתה מדבר? הספרדים מברכים, כפי שכתוב בבית יוסף, בהלכות חנוכה. כפי שמרן הבית יוסף, סליחה, מרן הבית יוסף, בהלכות חנוכה, מביא את תשובת הריב"ש. ששם הריב"ש שואל, איך זה שאנחנו מברכים על הדקת נר חנוכה בבית הכנסת, למרות שזה לא כתוב בגמרא? אז עונה הריב"ש, עושים את זה משום פרסומי ניסא, זה מנהג שנהגו העם. ואם תשאל איך מברכים, וציוונו, אין קושיה, אומר הריב"ש, כי זה כמו שאנחנו מברכים על הלל בראש חודש. עד כאן הציטוט של הריב"ש המובא על ידי מרן הבית יוסף בהלכות
חנוכה.
אז בפועל יש מעדות המזרח, אתה צודק שיש מעדות המזרח שלא מברכים, אבל ספרדים כולם מברכים. כל הספרדים נהגו לברך. למשל מרן הבית יוסף ברך על הלל בראש חודש עד שהוא עלה לארץ. באיזה גיל עלה מרן הבית יוסף לארץ? בגיל 48. עד אז הוא היה בטורקיה. מה עושים בטורקיה עד עצם היום הזה? מברכים על הלל בראש חודש. מה עשה מרן בטורקיה? ברך. עלה לארץ? לא ברך. למה? לא בגלל שהוא סובר את זה, אלא ושבארץ נהגו כרמב"ם. כך הוא כותב. איפה שפסקו כרמב"ם לא מברכים, אם כל שאר מקומות בישראל מברכים. וגם מרן בעצמו ברך. אז שלא יספרו לי שמרן דעתו שלא לברך על הלל בראש חודש. זה לא נכון. עכשיו, חוץ מזה, אבל זה לא קשור לנושא, זה גם לא קשור להלל של ראש חודש. כי הרי גם על ההלל של חנוכה, כולם מה מברכים. אז אם יש מצווה לברך על ההלל בחנוכה, קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, צריך לברך על ההלל ביום העצמאות. שאל אותו. אולי תשאל אותו למה אני אומר הפוך. אולי תשאל אותו ככה. האם אצלי בראש חודש מברכים? מי שלא יברך לא יהיה חזן. כן? אני רואה אותו מהטבע. כן. הרי אבותינו ואבות אבותינו ברכו. כל גדולי ישראל ברכו. אז מי הוא כדי לחלוק על החזן הזה יעלה, יגיד, אני לא מברך? כן. כן. המקור הראשוני זה יציאת מצרים, אבל זה לא לגמרי נכון. כן. כן, אני מבין, לפי מה שאבישי שואל, יוצא לפי זה שהמקור הראשון של כל העללים זה יציאת מצרים. נכון? ככה אתה אומר. ומתוך מה שאמרתי עד עכשיו, אתה צודק. לא, לא. המקור זה לא חנוכה. המקור האמיתי, לפי מה שאני אמרתי עד עכשיו בשיעור, זה מיציאת מצרים. אבל יש עוד מקור יותר פנימי, עוד יותר עמוק. כן. מה המקור של ההלל בפסח? מההלל של יום העצמאות. זה המקור. זה גמרא בפסחים, מפורשת. גם בבבלי וגם בירושלמי. כן, רש"י, איך שרש"י מפרש את הגמרא בדף צדיק ה' שמה, וגם ירושלמי בפרק העשירי של מסכת פסחים. הם מסבירים, כן, בעצם מאיפה למדו שאומרים הלל באכילת פסח? כשאוכלים את קורבן הפסח, אומרים הלל. מאיפה למדו את זה? למדו את זה מפסוק בישעיהו, נכון? שמה אומר הפסוק בישעיהו? השיר יהיה לכם כיום יתקדש חג. על איזה שיר מדבר שמה ישעיהו? על שיר הגאולה העתידה, נכון? רש"י כותב, מה זה השיר יהיה לכם? כותב רש"י, ביום שתצאו מן הגלות. כן? על זה מדבר הנביא. ביום שתצאו מן הגלות. השיר יהיה לכם כליל יתקדש חג. מה זה ליל יתקדש חג? זה ליל פסח. ככה חז"ל אמרו. זאת אומרת שאנחנו, הנביא, מאיפה הוא לומד שצריך להגיד הלל ביום העצמאות? הוא לומד את זה מהלילה של פסח. הגמרא אומרת, בא ליל פסח ללמד על הגאולה העתידה, ונמצא למד ממנו. זאת אומרת שבסופו של דבר אנחנו יודעים עכשיו שצריך להגיד הלל בליל פסח כמו שאומרים הלל ביום העצמאות. אז מה המקור של כל ההללים? ההלל של יום העצמאות. יפה. טוב, מה? כל זה כתוב אגב פה בשתי מילים, וביום שמחת חיים. בבקשה. ודאי שאמרו הלל בפסח, תמיד. לא, תמיד אמרו הלל בפסח מתוך ציפייה להלל העתידי. זאת אומרת, ההלל של פסח זה מין טיוטה של ההלל האחרון, כלומר של ההלל של יציאת מגלות. בסדר? כי אתה יודע שאתה עתיד להגיע לזה. אז אבותינו שתמיד אמרו הלל בליל פסח, זה היה בגלל שהם ציפו להלל של יום העצמאות. אגב, אנחנו אומרים את זה בסוף ההגדה. כן? ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל תעודות נפשנו. כן. בבקשה. עצם היום, למה? יש פה שני דברים. יש יום שמחתכם, יש יום שמחתכם, ויש גם אמירת ההלל. אמירת ההלל זה בפרשת תקנת נביאים בקריאת ים סוף. עצם זה שיש יום, זה מוזכר בתורה. זה לא רע, מנהג שמוזכר בתורה. אבל זה שמחה, יום שמחה. כן? ויש חוץ מזה מצווה של תקיעה בחצוצרות. כן, בבקשה. איזה הלל אמרו ביציאת מצרים? את שירת הים. את שירת הים. הראשון שאמר את ההלל היה פרעה. כן. כי הרי, איך אתה מתחיל להלל? הללויה, הללו עבדי השם. כדי, אם אני אומר למי שהוא, למי שהם, הללו, סימן שאני לא מהם. נכון? אם לא הייתי אומר, נהלל. רגע, אם אני רוצה גם להיות מההללים, אז אני אגיד, נהלל. אבל אם אני אומר הללו, סימן שאני בעצמי לא מהמהללים. לכן חז"ל אומרים שמי שאמר הללו עבדי השם, זה היה פרעה. כן? זאת אומרת שההלל הראשון נאמר על ידי פרעה. כל ההלל מורכב מתהילים שנאמרו על ידי דוד. מי אמר שלך שדוד הוא זה שכתב אותם? לא כתוב שם לדוד. ודאי. זה, אז אמרו משהו אחר, עד שבדוד תיקן שזה באופן הזה. טוב, עד כאן.